הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
שלום רב, באולפן אריאל שרף. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למחלוקת והסערה הציבורית בארץ ובעולם סביב ההסכם בין הממשלה לרפורמים, ואמר כי ניסה לייצר מדיניות שתאפשר לכותל לקבל יהודים מכל רחבי העולם, והיה צורך בפשרות כדי להעביר את ההחלטה, אך הוסיף כי יש עוד עבודה בעניין זה והמצב מסובך, אך לפעמים צריך דיפלומטיה שקטה כדי להשיג את המטרה. דברי ראש הממשלה נאמרו בנאום מצולם בעצרת הכללית של הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, בו הצהיר נתניהו בין היתר כי ממשלתו העבירה את חבילת הסיוע הגדולה אי פעם למגזר הערבי, והוסיף כי האזרחים הערבים בישראל יהיו סיפור הצלחה בחברה הערבית, וזו שאיפתו. ראשי המאבק למניעת פינוי 9 מבנים ביישוב אופרה שבבנימין קראו היום לחברי הכנסת לתמוך מחר בחוק ההסדרה שיעלה לדיון בהצבעה בקריאה טרומית. לדברי המוחים על הפינוי הצפוי באופרה ובהמונה, התיישבות כולה נתונה לאיום משפטי חמור המחייב חקיקה אמיצה וחכמה שתעמוד גם במבחן בגץ. פעילת הימין דניאלה וייס הצהירה כי המתיישבים יגנו בגופם על המונה, והוסיפה כי מי שהיישוב יפונה במשמרת שלו לא יוכל להמשיך להנהיג את ישראל. כמה חברי כנסת מהאופוזיציה ובראשם פרג' ממרץ הגישו ליושב ראש הכנסת אדלשטיין בקשה להגשת ערר על הצעת חוק המואזין ולהקים ועדה לבחינת נושא הרעש החריג במערכות הכריזה בבתי התפילה בישראל. מורה מדיני בכיר בירדן הצהיר כי על פי החוק הבינלאומי הכובש אינו רשאי לבצע כל שינויים באזורים אותם כבש, ולפיכך הצעת החוק לשינוי עוצמת הכל במסגדים פסולה ובטלה, כיוון שירושלים תחת כיבוש, לשון הודעת הבכיר הירדני. חברת אל על הודיעה על שינויים בארבע טיסות בשל עיצומי הטייסים המשבשים את פעילות החברה בימים האחרונים. על פי ההודעה נדחו למחר שתי טיסות אל על לניו יורק וטיסה לבנקוק, וטיסה נוספת ללונדון יצאה בשעתיים איחור במטוס ארקיע. ועד עובדי אל על פרסם היום הודעה לפיה בכוונתו לקיים הצבעה לאישור הכרזה על סכסוך עבודה. ההסתדרות הודיעה היום על סכסוך עבודה כללי במשק בשל כוונת האוצר לבטל את הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים. הדבר יאפשר להסתדרות להשבית את המשק, כולל את מערכת החינוך, בעוד כשבועיים. במצוקי דרגות שבמדבר יהודה נהרג אדם אחד כתוצאה מהידרדרות רכבו מגובה 30 מטרים. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי כוחות מיחידת מגילות, לוחמי אש וארגוני חירום והצלה פועלים לחילוץ הגופה ונסיבות המקרה נבדקות. שריפה פרצה הערב במערת רבי יהודה בן בבא בשפרעם, האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק לתשמישי הקדושה במקום. נסיבות הדלקה נחקרות, כשעל פי החשד מקורה בנרות שעבה שהודלקו ללא השגחה במערת בן בבא בשפרעם. נשיא ארצות הברית אובמה אומר כי אמריקה צריכה להיזהר מקנייה ללאומניות גסה על רקע בחירתו לנשיא של דונלד טראמפ. ארצות הברית מודעת באופן כאוב לסכנות התמונות בחלוקה בין בני אדם על רקע גזע או דת, אמר הנשיא אובמה בביקורו ביוון. התחזית הלילה ומחר מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ועד כאן חדשות כל חי.
המהדורה המרכזית עם מרדכי לביא.
שוב שלום לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים שעה שנייה של המהדורה המרכזית. אנחנו את השעה הזאת נתחיל מיד על כנס עיתונות שהתקיים באילת, ושם הייתה נציגות חרדית מכובדת שהצליחה לעורר דיונים לא מבוטלים. רק לפני שנתחיל לומר לכם שאסתי פלד עורכת את המשדר הזה, טכנאי השידור שלנו נתי חדד בחדר החדשות אריאל שרפר, ואנחנו רוצים לומר אותו ערב טוב לשמעון ברייטקופ, איש משפחה והאמת גם כל חי, נכון? שלום שמעון, ערב טוב.
משפחה, כן, ערב טוב, איש משפחה זה גם תואר לא רק של עיתון, אלא גם תואר מחמיא בלי קשר.
כן, אכן, אכן. יאיר שרקי, ערוץ 2, שלום, ערב טוב גם לך.
שלום, ערב טוב, מוטי.
יופי.
אגב, איש משפחה מסור אפו.
כן. טוב, חברים, קודם כל אני רוצה לשאול, נפתח איתך, שמעון, יצאתם ממשהו שם או שסתם בזבוז זמן, בלה בלה וקצת כותרות וכמו שזה התחיל, ככה זה נגמר?
אני אגיד לך איך אני רואה את זה, ואת האמת שאני משתתף כאן כמה שנים, ומשנה לשנה זה נחשב, זה מתעצם התחושה, במיוחד השנה שהכנס מתקיים, את זה ממש בסמיכות לבחירה של טראמפ, שאולי הייתה סתירת לחם מצלצלת לעולם התקשורת בכלל, ופחות משבוע אחרי התגובה של ראש הממשלה לאילנה דיין, שגם היה איזה סוג של ציון דרך ביחסים של העיתונות והעם. יש כאן, אני מרגיש ככה, לפחות הנציגים החרדים כאן מרגישים שנמצאים כאן באיזה טקס השקבה המוני לעולם התקשורת, שהנפטרים, המתים, הם היחידים שלא מבינים שזה הטקס ההשקבה. מה שקורה כאן, זה, תראה, מגיעים כאן כמה מאות אנשים שמתעסקים בעצמם במשך ארבעה ימים, שזה בסדר, יש לביטוח מתעסקים בעצמם, ויש איזה רק החשיבות העצמית והניתוק המוחלט מהסדר יום שמתנהל במדינה, אולי זה בעצם, אולי לכן העם כל כך מתאב.
אתה מגדיר את עצמך כמנותק, כמישהו שסובל מחשיבות עצמית, שלא מרגיש ומריח את הציבור שלו, שימן?
התקשורת החרדית, כמו גם הציבור החרדי, הוא קצת, הוא לא חלק אינטגרלי, לא מהמדינה ולא מעולם התקשורת. אנחנו, יש לנו את הפריבילגיה הזאת.
מה, אנחנו טובים יותר מאחרים, אתה חושב?
לא יודעים יותר, אנחנו ודאי אחרת, אנחנו יכולים להסתכל קצת מבט
מהצד. יש כאלה שיגידו לך שגרוע יותר, שעמות המידה המקצועיות בתקשורת החרדית, לא,
אתה יודע מה, אני היום השתתפנו באיזה פאנל, ודיברו שם בכל כך הרבה חשיבות עצמית על תחקיר שנעשה, וזה חבר כנסת, בלי להיכנס לפרטים, תחקיר באמת, באמת מביך שנערך על חבר כנסת. אתה יודע מה, אפילו לא הצליח להביא את ההשלכות המתבקשות, והוא נשאר בתפקידו, וזוכה לפופולרית גואה, הולכת
לגואה. אתה מדבר על אורן חזה, נו.
כן, אבל אני אומר, אני כל כך שמחתי להיות חלק מהתקשורת החרדית, שלא משתתפים בפסטיבל הזה, ולא
עסוקים אחד עם השני לפרקט. עזוב, שימן, למה אתה עושה את זה? אתה בחור אינטליגנט, למה אתה יורד לדמגוגיה זולה? הרי ברור לך שהתקשורת החרדית לא עסקה בזה בגלל המורכבות שבעניין, ואחרת היו עוסקים בזה ועודך.
אגב, ברור, אני מדבר על המורכבות.
בסדר, אז בתקשורת החילונית זה פחות מורכב, אז זה לא בא מתוך מקום של...
יש לנו עמות מידה מוסריות, קצת יותר...
זה לא מוסריות, לא, זה לא מוסריות. זה עמות מידה של סינון של תוכן, בתקשורת החרדית לא עסקו בזה בגלל התכנים, לא בגלל המוסר.
אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו לא סובלים מחשיבות עצמית, כי אנחנו בראש ובראשונה מוטי, וגם אתה יש תקשורת, אתה רואה את עצמך כרמקול של המסכנים, של העסוקים, של הזה, קודם כל, לפני הכל. כמובן, אחרי זה כמו שתחקירים, אתה עושה הכל, אבל התפקיד שלך הוא קודם כל, הוא לא ישר לחפור בחיים.
ואתה חושב שזה מה שהתקשורת החרדית עושה, ככה היא מתנהגת?
אתה יודע מה, אני לא יודע, יכול להיות שגם אנחנו צריכים לעשות תיקון וחשבון נפש, אבל אני לא מדבר על זה, אני חושב שהעם כל כך מתאב את התקשורת, כי יש תחושה שהיום מתעסקים בתפל, בשולי, ברדיפה, בצהוב, אתה יודע, בכיכר העיר לתלות כמה שיותר אנשים. אני חושב שמי שזיהה את זה הראשון היה יאיר לפיד, שאנחנו רואים שהוא לא גומר לצמוח בסקרים, אני חושב שהוא הראשון שזיהה שלעם פשוט נמאס מהסדר יום הזה של הסינה, של התאוב, של התלייה הזאת, שעומדים בכיכר העיר, תולים משהו וכולם מריעים ומוחאים כפיים. והוא דווקא הולך על מסרים, מחבקים, לא כאלה, אתה יודע, מסרים שכל היום נגד...
אני לא בטוח, תראה בארצות הברית, טראמפ כל בוקר השחיז סכינים, יצא החוצה
וכבח. אבל אל תשכח שטראמפ לקח גם בזכות העובדה שהוא אנטי-ממסדי. הציבור בעצם בחר לטראמפ כי נמאס לו מה...
בסדר, אתה אומר שהציבור נמאס לו מזה ששוחטים אנשים. טראמפ זה מה שהוא עשה כל הזמן, הוא טווח באחרים.
מוטי, תהיה איתי, כי אני מדבר, אולי נאמר משהו מורכב, אבל אני קצת צריך להתרכז.
רגע, שנייה, אני צריך להתרכז, חכו רגע, כן.
בוא תוריד את הטלפונים, תוריד את זה, תהיה איתי, ממש 60 שניות.
כן.
אני חושב שהמסר שהעם האמריקאי שלך, וגם העם הישראלי ב-2015 בבחירות, שהמליך את נתניהו, וגם העם האנגלי שתמך בברקזיט, הוא אומר לא לממסד הצבוע והצדקני, שהתקשורת היא חלק ממנו. התקשורת היא חלק מהממסד שנתפס כזה אליטה מנותקת מהעם,
מהסדר יום שלה. למה אתה אומר את זה ככה? גם ניקח למשל בארצות הברית, חלק מהתקשורת הייתה עם הממסד, וחלק הייתה נגד הממסד, לא היה הקו הכי שם.
99% מהתקשורת, זה כמו בארץ, 90% מהתקשורת הייתה נגד טראמפ.
למה? בסדר, אבל בארץ התקשורת עם הממסד, ידיעות אחרונות עם הממסד, שימן, מה קורה לך?
אני אומר, בגלל שהתקשורת לא עם הממסד, אנחנו רואים כל כך הרבה תיעוב לתקשורת, אתה יודע מה? מה צעקו בליכוד? מה צעקו בליכוד?
טוב, בוא נשמע רגע מה אומר בעניין הזה יאיר שרקי. יאיר כבר נע באינוחות.
מוטי, רק משפט אחרון, בליכוד, אחרי שנודע, שהתפרסמה הצלחה מסחררת בבחירות, לא צעקו הרצוג, אכל אותה, אלא נוני מוזס אכל אותה. אני חושב שזה אומר הרבה.
תגיד לי, יאיר, אתה באמת מרגיש מנופח מחשיבות ומישהו שמנותק מהעם?
קודם כל מוטי, אחרי הדברים של שימן, כבר אין מה להוסיף. שהוא אמר את הכל, אבל יותר מה שנאמר בפאנל נאמר כאן. אבל מה זה אומר, אתה מרגיש באופן אישי אם אני מנופח מחשיבות? אני מאוד מקווה שלא.
הוא עוד לא הספיק, זאת אומרת, באמת, הוא התחיל להתנפח, הוא עוד לא הגיע לממדים כאלה ש...
יש אנשים על ידינו ששומר לנו על הפרופורציות.
כן.
רגע, אבל תן ליאיר לבטא את עצמי.
רגע, רק שאלה אחת, אתה מנופח בחשיבות עצמית, מוטי?
אתה רוצה לראיין אותי?
אני שואל. למה לא?
אין בעיה. בוא נקבע רעיון, אני אענה לשאלות. אנחנו נמצאים עכשיו בפוזיציה אחרת, אבל בוא נצרף לשיחה שלנו את ליאור. ליאור אברבך, מי שמשמש כמנהל מחלקת התוכן בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור, וגם הנחה את הפאנל הרלוונטי. ערב טוב ליאור.
אהלן, ערב טוב.
אז בוא נדבר על החשיבות העצמית, אתה מתחבר לדברים של שימן, שזו מחלה אופיינית לאנשי תקשורת?
רק רגע, מוטי, למה אותי לא שואל, למה אותו אתה לא שואל אם זה הוא מנופח בחשיבות עצמית, ומנופק מהעם?
מה, זה היה כזה פוגע, יאיר?
לא, 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 אנחנו יושבים פה ביחד.
אוקיי.
במקרה אתם תופסים אותנו באמת ביחד. אבל האם אני מתחבר, האם יש חשיבות עצמית בתקשורת הישראלית? ברור שיש חשיבות עצמית. ברור שיש הרבה אגו בתקשורת הישראלית. ברור שאנשים שיוצאים ועושים את העבודה מאוד מאוד מסוימת הזאת, ומרגישים שליחות במה שהם עושים, ורוצים לחשוף את האמת, צריכים להיות אנשים עם איזושהי חשיבות עצמית בילד-אין במידה כזו או אחרת. האם השאלה שצריכים לשאול כל הזמן, וכל עיתונאי צריך לשאול את עצמו, האם לא חורגים והאם לא מתנתקים מהציבור בזמן שעושים את זה? וזה אני חושב שלרוב עומדים במשימה הזאת.
השאלה אם באמת זה היעד, האם היעד שלך ליאור אברבך להיות מחובר לציבור, או שהיעד שלך זה ללכת עם האמת שלך, מה שאתה חושב, האג'נדה שלך, למשל עיתון הארץ, אתה יודע, יש לו אג'נדה, ברור לך מה אתה קורא, ברור לך מה אתה מחזיק.
אבל גם עיתון הארץ מרגיש שהוא מחובר לציבור, לציבור מאוד מסוים.
בסדר, לציבור המסוים שלו.
אבל מה זה להיות מחובר לציבור? מה, אני, מאיפה נחתתי? אני גר ברמת גן, אני בן אדם שחי ועובד, משלם מיסים, שירתי בצבא, הולך למילואים. אני מפה, זה לא שאנחנו איזושהי חבורה אריסטוקרטית שיושבת לה, אתה יודע, מורמים מעם. אנחנו חיים בעם. חיים במוטי.
כן, יאיר.
מוטי, אתה מציב את השאלה, כאילו, האם התקשורת הכללית היא מנופחת מחשיבות עצמית ומנותקת מעם? שימן, ביקר יפה את התקשורת הכללית, ולא מעט גם נכון. אבל תזכור שפה מדובר במתקפת נגד, אחרי שטוענים השטוענים על התקשורת החרדית, וגם זה במידה רבה של צדק. ברגע שמשחררים כולם את הדיון, וזה לא או שהתקשורת הכללית היא מצוינת, התקשורת החרדית היא צבאה או להפך. אבל לא כולם יש חסרונות, ויש בתוך כלי התקשורת החרדיים עיתונאים מאוד בעייתיים, יש עיתונאים מצוינים, בתקשורת הכללית גם יש עיתונאים בעייתיים, יש אנשים מנופחים וחשיבות, יש אנשים שהם זוכרים את הגודל האמיתי של עצמם, ואלה החיים, ולכן שאתה מציב את זה, תקשורת מול תקשורת, בוא, גם כיכר השבת,
זה לא השוואה, אבל אין ספק שהתקשורת הכללית היום לפחות, ב-2016, היא לא מתווכת את המציאות בארץ לעם, אלא היא יוצרת מציאות חדשה משלה. אנחנו ראינו את זה בערב הבחירות. אנחנו ראינו את זה בערב הבחירות, אגב, אנחנו ראינו את זה בערב הבחירות, ממש בערב הבחירות האחרונות במוצר.
אתם לוקחים את הסיטואציה של ניתוח פוליטי לצורך העניין, ואין ספק שצריכה להיות הפקת לקחים, ואני מקווה שעושו אותם במערכות, אבל התקשורת זה קורה דקה דקה, רגע רגע, משקפת את המציאות שהיא חברתית, והיא כלכלית, והיא צבאית, והיא ביטחונית, והיא כל כך הרבה רבדים, וכל כך הרבה פנים יש לה. התקשורת, אני לא יודע מה הייתה, התקשורת, מה היה קורה לציבור החרדי אם לא הייתה התקשורת החרדית ש...
הוא היה נראה יותר טוב, הוא היה נראה יותר טוב הציבור החרדי.
אז מוטי, אז למה אתה מדבר היום איתנו בתחנת רדיו חרדית?
מה זה קשור עכשיו? למה אני מדבר? שאלת השאלה?
אגב, יאיר, לא נעים לי להגיד לך וגם ליאור, אם נופל עכשיו טיל ממצרים על מלון ארוץ באלת, וכל העיתונאים שזה הולכים, לא יודע כמה אנשים יזילו דימה, וגם זה מצריך חשבון נפש. איך התקשורת הישראלית הפכה לכל כך סנועה על העם? תסתכל,
תתוק בכם. עיתונאית מוערכת מאוד, נפטרה רק ביממה האחרונה, טטיאנה הופמן, הזדמנות להזכיר אותה. ואני חושב, אפשר לראות את זה בתגובות של הציבור.
נכון, אבל היא הייתה באמת עיתונאית מיוחדת, שלא עסקה...
לא, לא, אבל היא לא עסקה בנושאים ישראלים, היא עסקה רק בנושאי חוץ, בגלל זה.
בדיוק, זה הכי נוח, היא עסקה, אתה יודע, היא הייתה סוג של שלי.
אתה יושב איזה פוזיציה, אתה אומר, התקשורת מנותקת מהמציאות, היא ביתר... זו שאלה, עיתון משפחה. בוא, נדבר, כאילו, אם מדברים, בוא נדבר. עיתון משפחה, שאני מאוד אוהב לקרוא אותו, ואתה יודע את זה. הוא תמיד עיתון שמשקף בדיוק את הלכי הרוח הציבור החרדי, או שהוא גם עיתון שמייצר לפעמים תנועות לציבור החרדי?
אני אגיד לך, אני חושב שהוא מתווך את המציאות בצורה מעוגנת ומאוזנת, ויש מגוון שכותבים, ואין איזה רוח המפקד שאומרת לך, כמו שרואים בתקשורת הישראלית, יש רוח המפקד שעיתונים שלמים נעים לכיוון אחד, בלי שום סטייה.
ביתד נאמן, ביתד נאמן, בפלס, במודיע, בכל המקומות האלה, אין רוח אחת.
תראה, מי שקונה
עיתון... רגע, שנייה, איזה פקיעות, הפלס, יפה.
ליאור, מי שקונה עיתון הפלס, או עיתון יתד נאמן, או עיתון המודיע, הוא קונה ביטאון מפלגתי, והוא יודע בדיוק מה הוא רוכש ומה הוא מקבל. הוא לא מצפה למשהו אחד, לכן משהו אחר. שאחד קונה ידיעות אחרונות, שאחד קונה ידיעות או גלובס...
שאני קונה את המשפחה, יש דברים שהם לא עוברים לסף. אם הם, בוא לא נתנם לפחות. זה עיתון מצוין, עדיין זה לא
עושה את הסוף. לא הבנתי, יאיר, אבל מה הטיעון שלך? לאן אתה רוצה להוביל? מה אתה רוצה לומר? שמה?
כן, תפקס.
מה זה מהטיעון שלי? אני עונה לשימן שאנחנו אומרים, בשם ההתנגדות לנפיחות ולחשיבות העצמית ולהתנסות וההתנגדות התקשורתית, יושב פה מחלק טיעונים לכל העולם. אז בוא, שימן, גם התקשורת החלטת וגם עיתון מצפחה שאתה עובד, עיתון מצוין, נגיד זה פעם רביעית, אפשר להשתמש בזה אחר כך כפרסומת. אבל גם לוקה, ואני חושב שבאמת...
אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, יאיר. יאיר, אני אשאל אותך שאלה. אם הסיפור של אורן חזן היה מגיע אליך...
זה לא שאלה הוגנת.
למה לא הוגן? בוא תיתן לי לשאול ותיתן לו לענות, בסדר? אתה חושב שהיית מטפל בזה בצורה שבה הסיפור הזה טופל, שזה אומר לקחת בן אדם בכיכר העיר, לשחוט אותו, לגמור לו את חייו... ובסוף גם לא להשיג את התוצאה, אבל זה כבר עניין אחר. היית עושה את זה? אתה חושב שזה הוגן?
על איזה תוצאה אתם מכוונים?
רגע, שנייה, תן לי יאיר לענות, אל תעזור לו, אל תהיה ליאור.
מה התוצאה המקובלת? לא הבנתי.
לא תוצאה, עזוב, היית עושה את זה, יאיר? מוסרית?
לא, האם הייתי מטפל בתחקיר בחובר שנוגע אליי? תשובה חד משמעית, כן.
לא, 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 האם היית מטפל בתחקיר הרלוונטי של אורן חזן?
אני חושב שקיבלנו תשובה, מוטי, אם אין לי...
תן לו לענות, מה, או להתפתל, מה אכפת לך?
אני הייתי חד משמעית, אני חושב שעמית סגל הוא עיתונאי מצוין, הוא עשה עבודה מצוינת.
לא, לא, לא שאלנו על היכולות של עמית סגל. שאלתי אם היה לך את הסיפור הזה, האם היית מגיש אותו כפי שהוא גש.
אתה שואל אותי על פרטי הסיפור, אם אני הייתי מעדיף נסוע לבולגריה או לא, שאלה של טעם אישי, אבל...
והטעם האישי שלך מה אומר?
הטעם האישי שלי, שהוא שומר לעצמי, אני חושב שעמית סגל עשה עבודה מצוינת.
הבנתי, אז תקשיב, אז בדיוק על זה שימן מדבר, אם אני מבין את שימן טוב, הוא מתכוון לומר שלפעמים אנחנו חוטאים...
המנוח עדיין כאן, אגב, אני יכול לדבר.
לפעמים אנחנו חוטאים, אני אחדד פשוט, המנוח לא הצליח כל כך. לפעמים אנחנו חוטאים לתפקיד האמיתי שלנו, ואנחנו עושים...
מה זה התפקיד האמיתי שלנו?
שנייה, התפקיד האמיתי של התקשורת, ואנחנו עכשיו הולכים לייצר רייטינג, ואם צריך בשביל לייצר רייטינג, לקחת בן אדם ומה שנקרא, להעלות אותו על גרדום, נעלה אותו, אין בעיה.
אני חייב להבין, אתה חושב שמידע על מחוקק, שאתה יודע שעשה את הדברים שעשה.
בלי לפרט יותר מדי, כן.
ברדיו שלכם לחזור על הדברים שהוא עשה.
אגב, בשעה שהוא לא היה מחוקק, בשעה שהוא היה ילד בין 27-28, זה גילאים.
זה היה חודשים פורים. למה אומרים כל הזמן ילד? מה זה בן אדם בין 29? כמה ילדים כבר יש לאדם חרדי בגיל 29?
לא, נכון, אבל הוא...
כל הזמן אתה אומר ילד. איזה ילד?
העובדה שאין לו ילדים גם משפיעה.
מה ההבדל בין העובדה של בן אדם בן 29 לבין בן אדם בן 32 או 34? מה ההבדל?
לא, העובדה שאין לו ילדים גם משפיעה, הוא לא יש משפחה.
אתה לא רוצה להיות מה לדעת מה יש בעברות של סגן יושב ראש הכנסת?
ליאור, אני לא מצדיק אותו חס ושלום, ולא זה הדיון כאן. הדיון הוא, האם במהדורה המרכזית... לא, הדיון הוא אחד, ליאור, הדיון הוא, האם המהדורה המרכזית של מדינת ישראל, שרואים אותה מאות אלפי אנשים, ויכולה לסייע לאינספור מקרים סוציאליים, דברים כאלה, פנסיות, דברים, צריכה להקדיש דקות ארוכות עם הכתב הכי בכיר שלה, לסיפור שהוא די איזוטרי, הוא לא נוגע לחיים של האזרחים כאן במדינת ישראל, הוא לא משפיע על אף אחד, ובסדר, עם כל הכבוד, אז יש כאן מחוקק שהתפרע בעברו, בסדר, זה כואב הלב, נקווה שעשה תשובה. השאלה היא, מה הסדר יום שלנו כך מנותק, הסדר יום של התקשורת הישראלית כל כך מנותק מהעם, זאת אומרת, יושב בן אדם בכל מקום, באשקלון או באשדוד או בבני ברק, ופותח את המהדורה המרכזית של מדינת ישראל, וזה מה שהוא מקבל בשמונה בערב, באמת, ביב שופכין של מה של חבר כנסת צעיר עשה.
שימן, כיוון שגם מוטי ומוטי פה שאל וחזר ושאל על טעמי האישי לגבי התחקיר, אז בואו, ניקח לדוגמת אתר כיכר השבת, אתר מאוד חשוב בציבור החרדי. ונסתכל מה תופס שם את הסדר היום ואת הכותרות. אם זה ידע להסיף לשר התקשורת.
אגב, נכון, אני לא חושב שישבים בעיתונות החרדית נציגים שיהיו אי פעם במועצת גדולי התורה. חד משמעית לא. אף אחד מהעיתונים החרדים לא ראש ישיבה מבוזבז, בוא נגיד בלשון עדינה.
אבל אתה ראש ישיבה מבוזבז בעיניי.
אבל אני חושב שסך הכל הסדר יום שלנו הוא סדר יום אזרחי יותר, אנושי יותר, אתה יודע מה? קודם כל אנושי. לא, אין תאווה כזאת, אתה יודע, גם אחרי שאתה תולה בן אדם למרות את צערותיו בכיכר העיר, זה פשוט, אתה רואה פעם אחרי פעם, בלי טיפה רחמנות, ואתה שומע גם את הדיונים כאן בפאנלים, אתה מסתובב בין החדרים, שומע את הדיונים בפאנלים, אתה רואה באיזה חשיבות מתייחסים באמת לזוטי הדברים של, של התקשורת הישראלית, שואל את עצמך, האם זה התפקיד של התקשורת בישראל? האם אנחנו לא חוטאים למטרה שלשמה התכנסנו כאן?
טוב, אני חושב שהמסע פחות יותר הובן. ליאור, בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור, אלה יהיו אמות המידה העיתונאיות, או שאתם הולכים להיות מה שנקרא יותר רלוונטיים ויותר מה שנקרא מספקים מידע יעיל לציבור?
אנחנו נהיה חדשות, כשיהיו חדשות, וכל אגב לא רק חדשות יהיה בתאגיד השידור הציבורי הישראלי, יהיו גם עניינים שקשורים בתרבות.
תגיד, איך לא לקחתם את שימן? איך לא לקחתם את שימן?
הכל פתוח, תשמע, אני לא יודע.
מוטי, פה אני רוצה להתערב.
אגב, אני שמח שאתה מחמיד.
מוטי, פה אני רוצה להתערב. תעשה פעם אייטם, תעלה את כל היתרים החרדים שקיבלו הצעות מהתאגיד, שכידוע אני כבר לא בו. ותבדוק, תבדוק אתם פעם אחת ותמיד למה הם לא לקחו את ההצעות האלה. כדי שפעם הבאה שמתחילים את הדיון על התקשורת הישראלית שמדירה את החרדים, בוא נתחיל אותו מהנקודה הזאת.
אני אגיד לך, הם ראו מה עשו לשרקי, חיפשו אותו, אמרו לא רוצים להסתבך, עזוב אותי, אני לא יודע מה יהיה שם.
אני יכול להגיד לך שאני עובד משהו כמו 15 שנה בשידור בישראל, בעיתונות הישראלית, מעולם לא עבדתי באותו מקום עבודה עם כל כך הרבה חרדים. יש בתאגיד השיבור
אגב ליאור, אולי חשוב לגן להדגיש למאזינים שעוד לא עבדת ואנחנו יודעים אם תעבוד.
אני לא רק עבדתי, אני עובד יומם וליל. אנחנו בונים לוח שידורים, אנחנו מגייסים אנשים, אנחנו כבר מונים 600 איש שחתומים בתאגיד השידור. אז צריך מאוד להעביר את זה לציבור.
600 איש הולכים לעבוד בתאגיד השידור?
לא, הולכים לעבוד 850 איש.
תגיד לי, מה עושים כל כך הרבה אנשים שם, ריבונו של עולם?
אני אגיד לך מה עושים. יש שתי תחנות טלוויזיה, תחנה בעברית שיהיה בה חטיבת חדשות, ותחנה בערבית, ושמונה תחנות רדיו. כמה אנשים אמורים להפעיל לדעתך את כל האירוע הזה?
לא,
באתר אינטרנט ודיגיטל.
אתה שואל אותי באמת כמה אנשים אמורים להפעיל? תבדוק כאן בכל חי כמה אנשים מפעילים את הרדיו. 800 איש.
תחפיל בשמונה, תעשה טלוויזיה, תוסיף דיגיטל. בוא, שפת החדשות של ערוץ 2 עובדים בה, מה? 400, 500
נעדה? טוב, זה לא נושא השיחה שלנו. יאללה, שיהיה בהצלחה חברים.
מוטי, אתה פתחת את זה, אתה פתחת.
מה? כן, נכון, נכון, נכון.
וגם לא יהיה לנו מזכורות כמו שאתה מקבל, מוטי, וגם אחר.
למה? כמה כסף אני מקבל, ליאור?
אנחנו מנסים לחסוך כל טעות.
טוב, יאללה חברים, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב. וליאור, אתה עיתונאי מכובד, אני לא מאמין שאתה ניזון מרחילויות ומשקרים.
מוטי, אנחנו בערב עכשיו, תכווני לי מה שעונים.
אני מקווה, אני יודע שלא ייפלט לי שיהיה לכם בוקר טוב. יאללה חברים, תודה. ערב טוב, ליאור, שימן ויאיר. פרסומת, נכון? אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, ומיד לאחר מכן נשוב לשאר העניין.
המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי. מיד נשוב.
אבא, עוד שעה שבת וליוני יש פריחה, מה נעשה?
לך איתו לרופא.
אין רופא עכשיו, לכן אני מטלפן אליך.
אוי, שיהיה בריא הקטן שכזה. טוב, חכה רגע על הקו, נתקשר למוישי, הוא מבין בזה. מוישי, מה עושים עם פריחה?
בדיחה? יש לי יופי של בדיחה.
אוי.
כשהילד חולה והמרפאה סגורה, במכבי יש על מי לסמוך. מכבי קידס, מוקד ילדים טלפוני עם צוות מומחי מכבי, בחיבור לתיק הרפואי של ילדיכם, הזמין מעבר לשעות פעילות המרפאה. לפרטים ולהתייעצות, מכבי קידס, כוכבית 3555.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414 פורור. חד וחלק.
סנו מקסימה, אבקת הכביסה שלא מוותרת לאף אחד. לא לקטמים, לא לחיידקים, ובטח שלא מוותרת על הריח. סנו מקסימה, מסירה ביעילות כל קטם, משמידה חיידקים גם בטמפרטורה נמוכה, ומשאירה לכם ריח רענן שלא נגמר. כל כביסה, והמקסימה שלה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו. הידעתם? אפשר להגיש לביטוח הלאומי בקשה מכל מקום ובכל שעה. למענכם, הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באתר, ואתם יכולים להגיש מגוון תביעות בלחיצת כפתור. תביעות לקצבות נחות, תאונות עבודה, דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים ועוד. פשוט תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה. הביטוח הלאומי מקוון אונליין. מתקתקים את זה.
פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. המבחר הגדול ביותר של חצאיות, חולצות, צריגים ועוד מגוון ענקי של פריטי אופנה. פטרול, בגדים אופנתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, עודפי יבוש במבצע בעשרה שקלים בלבד. פטרול, חנות היבואן. רחוב כנפי נשרים 13, גבעת שאול, ירושלים.
גם אתם שותים קפה נמסלית? אז גם אתם יכולים ליהנות מטיסה זוגית באל על מתנה.
מבצע קפה נמס ממריא אל על. קנו ממגוון מוצרי קפה נמסלית ותוכלו לזכות בטיסה זוגית באל על בכל שעתיים. פרטים בכוכבית 4559. כפוף לתקנון.
מצאתי. להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
כל המשקפיים באופטיקה אלפרין במבצע מטורף. קונים זוג אחד ומקבלים שני זוגות נוספים במתנה.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי.
ועכשיו גבירותיי ורבותיי, טיסת LY081 לבנקוק נדחתה מהלילה למחר בבוקר. טיסת LY027 לנוארק נדחתה מהלילה למחר בצהריים ותתופל על ידי חברה אחרת. טיסת LY001 לניו יורק נדחת למחר גם כן. טיסת LY317 שתוכננה לערב ללונדון בוטלה. טיסת LY561 לוורשה נדחית משעה 3-7 ותתופה על ידי ישראל. בקיצור, הרשימה עוד ארוכה. וקורה משהו באלעל, והשאלה היא מה קורה באלעל. אנחנו רוצים לבדוק באמצעות ערן יואל, דובר איגוד הטייסים. שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב גם לך.
תקשיב, אם הגענו למצב שחברת התעופה מבטלת טיסות ומוכנה אפילו לשלם את הפיצוי הכספי המשמעותי שמקבלים הנוסעים, כנראה שבאמת הגיעו מים עד נפש. מה קרה?
אני אגיד מה קרה. יש פה תוכנית סדורה שיצאה לפועל בימים האחרונים של הנהלת אלעל, שמטרתה ככל הנראה יהיה כמו בחברות מסוימות, סליחה, בצע כסף. אני מזכיר שאנחנו נמצאים בתקופה בה אלעל נמצאת בשיא רווחים שנתי, עם בונוסים שהוענקו למנכ״ל ודיבידנדים לבעלי המניות, והשיטה בשנה האחרונה כנראה נובעת מטיסות חכורות. ברשותך אני אסביר במילה מהי טיסה חכורה. טיסה חכורה היא טיסה שמתבצעת על ידי חברה זרה אחרת, בדרך כלל, לא בדרך כלל, במקרים של אלעל היא טיסת לורקוסט, כאשר למעשה אתה כנוסע קונה כרטיס של אלעל ומצפה לקבל צוות דיילים של אלעל דובר עברית, טייסים שעברו הכשרה מסוימת והכל תחת פיקוח של רשויות ישראליות, ופתאום אתה מוצא את עצמך על מטוס צ'כי, מטוס ספרדי או מטוס אחר.
מה זה העסק שלך?
תחת דגל אחר.
מה זה העסק שלך?
סליחה?
מה זה העסק שלך?
זה לא העסק שלנו, אני חושב שזה העסק של טייסים ושל עובדים, ולכן הוכרז...
למה? מה זה העסק של טייסים? סליחה, אם אלעל מחליטה לחור שירותים מחברה אחרת, זכותה לעשות את זה. מה זה קשור אליך? אתה טייס, אתה מקבל כסף עבור עבודה שאתה מבצע, ולא מקבל כסף עבור עבודה שאתה לא מבצע, אתה פתאום נהיה פה שומרת עמות המידה המוסריות של חברת אלעל.
אתה שאלת אותי מה קרה, אז אני מנסה להסביר לך מה קרה. מעבר לזה, אם אתה מנסה לומר שהטייסים או עובדים אחרים באלעל אינם מתייצבים לעבודתם באופן סדור, אני אומר לך באופן חד משמעי שכל טייסי אלעל מגיעים לטיסות שלהם בזמן, כפי שנקבע סידור העבודה. לכל טיסה וכל האשמה אחרת של מישהו על כך שהטייסים נמצאים בעיצומים או נמצאים בשביתה הוא לא נכון, ואם זה היה קורה, הרי זה ברור לך שכל חברה הייתה מכריזה על שביתה פרועה, והייתה
אז מה כן קרה? אלעל סתם רוצה להזיק
לי... עובדה שהדברים לא נעשים בצורה
הזאת. אירן, אז מה כן קורה? אלעל פשוט יושב שם...
אני אגיד לך מה כן קורה.
רגע, תן לי אבל להשלים משפט. מה שקורה זה...
בבקשה.
אתה ישים בסדר גמור. אלעל פשוט חברה שרוצה להתאבד ורוצה להזיק לעצמה, ולכן דוחה טיסות ומבטלת ומשגעת הנושאים שלה ומחזירה כסף סתם כי בא לה.
לא, אני אגיד לך מה כן אלעל עושה. אלעל משתמשת באופן חסר תקדים, פוגעת בנושאים שלה, הנאמנים, והיא לא מסתכלת מטר אחד קדימה, כי הרי כל טיסה שנפסלת באותו רגע או מבוטלת, גוררת אחריה מאות נושאים זוהמים, שכנראה לא יחזרו לחברה, ובמקום להתעשת ולנהוג כמו שחברה צריכה לנהוג, עם לוח טיסות שפוי לטובת לקוחותיה, היא מסתכלת כנראה לטווח הקצר מאוד על רווחים כספיים, ולכן פוגעת בנושאים, ונוח לה להאשים את הטייסים כאילו הם לא מגיעים לטיסה.
אני רוצה להכיר.
ברור שהם כן מגיעים לטיסה.
אני רוצה להכיר
את מה ש... אין טייס אחד שלא הגיע לטיסה בזמן כפי שהתבקש.
טוב, אז יש כאלה שטוענים אחרת לגמרי, למשל בדמרקר היא פורסמה היום כתבה מקיפה שמנסה להסביר לציבור מה קרה, והכותרת היא כך ניפחו טייסי אלעל לצחרם ב-33% ל-100,000 שקלים בחודש. השכר של טייסי אלעל נסק באמצעות ניפוח שעות טיסה, הודעה על מחלות ברגע האחרון ותרגילים נוספים שעשו העובדים להנהלה, מה שהקנה לאלעל לתואר, שנייה, מה שהקנה לאלעל לתואר סיינית האיחורים העולמית, והשמידו את מה שנותר מתדמיתה. כעת ההנהלה החליטה לא לוותר ולצאת למלחמה כוללת בטייסים בשביל להחזיר את השירות לנוסעים. זה מה ש... ככה הסיפור נראה מבחוץ, שאתם פשוט מנסים לסחוט חברה, כמו מאפיה, אתה יודע, שמנסה לסחוט חברה.
אני, ברשותך, אף אחד לא מנסה לסחוט את החברה, והשמות הקשות האלה שלך, אני חושב שהם אינם במקומם, ואני אנסה גם להסביר. אתה לא יכול לדרוש מבן אדם, יש לוח טיסות קבוע של בן אדם, יש שכר בסיס של אדם, גם אם הוא טייס, והשכר הזה הוא לא של אנשים מסכנים, אבל הוא שכר קבוע. כאשר אתה מבקש מאדם לטוס כפול ממה שהוא צריך לטוס לפי ההסכם העבודה שלו, כפול ומשולש, אתה לא יכול לבוא אחר כך בטענות לאותו אדם שביקשת ממנו לטוס, כמו שלושה טייסים, ולזעוק על כך שהתלוש השכר שלו יקר. אם אתה רוצה להשאיר את תלוש השכר שלו כפי שהוא, תבקש ממנו לעבוד משרה מלאה, והם יעבדו בשמחה משרה מלאה. אתה לא יכול להקפיץ בן אדם באמצע הלילה ולבקש ממנו לטוס טיסה נוספת מעבר לשכרו, וכשהוא מבקש את השכר להתלונן על כך ששכרו גבוה מדי.
הבנתי. תגיד, היה סכסוך או התעסקות סביב כמה שעות תעבדו בשבוע, והאם אתם הטייס טיסה הלוך וחזור, או שיהיה טייס הלוך וטייס חזור, ואת השעות... אני מבין שמדווחים שעות גם על הזמן שהטייס לא טס בפועל.
אז אני רוצה גם להסביר אולי את הנקודה הזאת שאולי איננה ברורה, אבל אני חושב שאחרי שאני אסביר אני מקווה שהיא תהיה ברורה. לכל טייס יש לוח טיסות מסודר אותו הוא מבצע, בסדר? בחברת אל על באופן לא נכון לטעמם יש אחוז מאוד גבוה של טיסות שאינם מאוישות על ידי טייסים. כלומר על טיסה X אין שם של טייס ומשפצים אותו ברגע האחרון. טייס שהתקשרו אליו למשל היום בצהריים לטיסה של ניו יורק שצריכה להתבצע היום בערב, עד לפני מספר ימים היה מקובל בחברה להטיס אותו, לבקש ממנו שהוא יטוס בחברה, ואם הוא מבקש לחזור באותו ערב, אז נותנים לו. החברה עכשיו דורשת להקפיץ אנשים, טייסים, בהתראה של מספר שעות מצומצם, ולהשאיר אותם ביעד שלהם 4-5 ימים. אני שואל אותך, האם אתה היית מוכן כעובד לנסוע בהתראה של 4-5 שעות ל-5 ימים?
אני לא מאמין שזה נכון, סליחה שאני אומר לך.
אז אני מציע לך לבדוק
את הדברים. לא מאמין שבהתראה של 4 שעות מתקשרים לך, תבוא, תעשה טיסה לניו יורק.
אז אני מציע לך לבדוק את הדברים.
בסדר, קשה לי להאמין. אם כן זה קטסטרופה, אבל תקשיב, מה שחשוב בסוף זה המשכורת. וככל שאני מצליח להבין, השכר שלכם נע בין
8,000
שקלים ל-190,000 שקלים. מה זה משנה? כמה תהיה?
השכר של קצין ראשון שמתקבל לאל על, השכר שלו הוא 20,000 שקלים.
לא שמתקבל בסוף, על השכר הממוצע אני שואל. השכר הממוצע סופי, כך לפחות מדווח, ואני מאמין לדיווחים הללו, עומד על בין 88,000 שקלים ל-186,000 שקלים ברוטו.
אז אני רוצה להגיד לך שהשכר הממוצע, 1,186,000 שקלים זה השכר הגבוה ביותר. אתה מדבר איתי על השכר גבוה ועל השכר ממוצע. השכר של קברניט הוא בין 50,000 ל-60,000 שקלים. בגיל 65, סביב ה-65. כשמבקשים מהטייס הזה לעבוד מעל 80 שעות טיסה, ש-80 שעות טיסה זה הלימיט שמקובל בעולם, נדרשים לשלם להם לא שעות נוספות. החברה יכולה מחר בבוקר לבקש מהטייסים לעמוד בלוח הטיסות המתוכנן שלהם, והיא לא תיאלץ לשלם את הסכומים האלה.
הבנתי. טוב, מה אני אגיד לך? בסופו של דבר...
אני יכול להגיד לך מה שאני... אני יכול להגיד לך מה אנחנו מקווים, ומה הטייסים מקווים.
נו.
שהחברה תתעשת ולתפסיק לפגוע בלקוחות.
מה, ותפשוט רגל?
ותענה לסחטנות של ה... ומי ששומע את הלקוחות, זה הטייסים, על כבש המטוס, ולא המנכ"ל החברה.
תקשיב, יקירי ערן, אנשים שמרוויחים בין 80 ל-170 אלף שקל, או יותר, לבוא ולהתלונן, כפיסו לי ככה ועשו לי ככה, לא יודע.
הם לא מתלוננים.
תקשיב, זה לא נשמע טוב.
יש פה תלונה של צד אחד, לא של שני הצדדים.
טוב.
התלונה היחידה שאנחנו פוגעים בלקוחות, שהחברה פוגעת בלקוחות.
אתה טייס?
זו התלונה היחידה. לא. אגב, אתה יודע למה לא מדבר איתך טייס?
למה?
כי החברה מחליטה להעלות טייסים לשימוע אם הם התגוננו בתקשורת. מעבר
ליושב
ראש הוועד שנמצא כרגע... בעבודה בניו יורק, והוא לא יכול לדבר.
אתה דובר?
כן.
הבנתי, כלומר חכרו אותך בכסף בשביל שתדבר עבורם בתקשורת. מי משלם לך, מה, מתחלקים ביניהם הטייסים?
כן.
הבנתי. טוב, יאללה, אני מודה לך, תודה.
גם לך.
ערן, דובר הטייסים. חבר הכנסת יגאל גואטה, שלום, ערב טוב.
ערב טוב,
מרדכי, אני ערב טוב, מה שלום... מה קרה? אתה נשמע לי, מה, חולה, צרוד, מה קרה?
לא חולה אף פעם, אולי צרוד. אתה יודע, עכשיו אני כל היום מסתובב בשטח, בתפקידי החדש כמזכ"ל התנועה, ונפגש עם אנשים, זה יכול להגיע גם עד 50-60 איש ביום, שאנחנו יושבים ומדברים ומשוחחים, ושומעים אותם ושומעים את הבעיות שלהם. אבל אני תוך כדי שיחה, חוקר בדעתי, למה לא הלכנו להיות טייסים?
תשמע, זה לא נורמלי. מה אתה חושב על הסיפור הזה?
לא מבין בזה.
איך זה נשמע לך מהצד? גם אני לא מבין, אבל איך זה נשמע לך? לא שומע, חבר הכנסת גואטה?
כן.
מה אתה אומר? איך זה נשמע לך מהצד?
לא יודע, אני ממש לא רוצה להתבוקדים לך, אבל אני ספק שהשכר פה הוא מטורף. אני ספק גם שגם התפקיד הוא לא תפקיד לא קל, כן? אבל אני לא מכיר את הפרטים.
טוב, מעניין. על מה נדבר?
מה שאתה רוצה, המואזין, אני יודע, מינוי שופטים לבית המשפט העליון, כל מה שאתה רוצה.
יאללה, בוא נדבר על השופטים.
כל מה שאני מתעסק.
אני מבין שאתה מאוד מאוד כועס שלא מינו שופטים ספרדים, נכון?
קודם כל עוד לא מינו.
שלא בתוך הפול.
רוצים למנות, לא. אני אמרתי, מתוך 28 שופטים שהם מועמדים, יש סך הכל 3 מזרחים. אבל בעיתון שפורסם השבוע ביום ראשון, ששוחחתי על הנושא הזה במליאה, היה מפורסם, זה מחנה שקד, זה מחנה נאור, ובמומלצים, כביכול מה שנקרא מחנה שקד, לא היה ולו מזרחי אחד. וקבלתי על זה, שאלתי אותה.
אבל למה? תסביר לי למה.
וזה הכעיס אותה, כי בית המשפט העליון במידה מסוימת הוא אמור להיות גם הראי שמשקף את האוכלוסייה, ולא יכול להיות שמתוך 6 מועמדים או מה שנקרא מחנה שקד לא יהיה אפילו מזרחי אחד.
למה זה חשוב לך? אני רוצה להבין מה זה רלוונטי אם הוא מזרחי או לא מזרחי. איפה זה רלוונטי?
אני אסביר לך. כנראה שגם היא לא הבינה, כי בהתחלה לפני כשבועיים הגשתי הצעת חוק על ייצוג הולם למזרחים בתאגיד השידור הציבורי, והיא בתור יושב ראש ועדת השרים לחקיקה החליטה שהיא מורידה את החוק הזה בגלל שהיא שאלה שם, לפי מה שהבנתי, אמרה, ומה יקרה עם אחת כמוני שאני חצי מזרחי וחצי אשכנזיה, אז מה, אני לא יכולה לייצג?
על איזה מכסה?
על מכסת המזרחים.
צריך לעשות את המבחן קבלה, הם יקבלו את הילדים שלה לסמינר או לא, לפי זה
נקרא. אז אמרתי להיום השבוע מעל הדוכן, שלשאלתה אם אחת כמוה יכולה לייצג או לא יכולה לייצג, לפי אני הודעתי לא, מכיוון שלייצג מזרחיים זה לא רק השם משפחה, לייצג מזרחיים זה המסורת, זה המורשת, וזה בעיקר הנשמה, ואני חושב שמי שאין לו את זה לא יכול לייצג, זה הכל, זה לא
באמת. תגיד לי, אתה יודע מה, אני במקום שקד, אתה יודע מה הייתי אומר לך, אין בעיה, אדון גואטה, אתה בטח רוצה עוד איזה מני חדד, איך קוראים לו, מני חדד?
מני מזוז כנראה.
מני מזוז, סליחה. כן, מני מזוז. אתה רוצה עוד מני מזוז? לא בטוח.
נדלג על זה. נדלג על זה. אמרתי לך מה זה
מזרחי בעיניי. אתה אומר, יש פשוט גם אצל הספרדים.
כן, אבל אתה יודע, זה לא שבאנו עכשיו ואמרנו, תשמע, אנחנו רוצים את כולם חרדים. קצת, קצת, קצת אווירה אחרת. מה קרה? למה, למה, למה בכל השנות מדינת ישראל לא מינו נשיא בית משפט עליון אחד מזרחי? זה נראה לך נורמלי, זה נראה לך...
אולי אין מישהו מוכשר, אולי אין מזרחים
מוכשר. לא, במקרה, יש מלא מוכשרים.
מי, תגיד לשם של מוכשר אחד, מי?
ואתה יודע טוב מאוד, שתמיד, תמיד, תמיד, גם בכל הישיבות שלמדנו, וגם כשלמדנו בישיבות אשכנזיות, תמיד הספרדים היו המוצלחים ביותר בישיבה. זאת עובדה, אני רואה את זה כל הזמן, אני שומע על זה, וגם הבנות...
כן, אבל אתה יודע, חבר הכנסת גואטה, אני...
תמיד המזרחים היו הכי מוכשרים.
אתה יודע שיש בעיה אמיתית, אבל כי המזרחים כשהם מוכשרים באמת, הם לא רוצים להיות במקום הזה, הם מבינים ששם זה נורא והיום, זה אסון. הם מעדיפים להביא את עצמם לידי ביטוי בשוק הפרטי, בלי שיוכלו להם את הראש.
אל תדאג, אני אדאג לך כמה מזרחים שמוכנים לבוא לבית המשפט העליון, מבטיח.
כנראה שהם לא מספיק מוכשרים, שהם לא נמצאים ברשימת
המוכשרים בישיבה. מוכשרים מאוד, יותר מוכשרים מכל אחד אחר.
כן.
יותר מוכשרים מכל אחד אחר, תאמין לי, אבל שמע, זה לא בכדי שכל שדרת הניהול במדינת ישראל מדירה מזרחים. זה בבית המשפט העליון, וזה...
תגיד לי, מה אתה חושבים המאזינים שהם שומעים אותך אומר את המשפט?
זה במועצה להשכלה גבוהה, וזה בכל שדרת הניהול, אבל רואים את זה, זה לא משהו שאני המצאתי. אני יכול לקריא לך שמות, נקריא שמות, 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 ואני אגיד, רגע, מה, פה שכחו, ופה טעו, ופה לא שמו, ופה לא שמו, ופה לא שמו, ומה הלאה?
תגיד לי, הצלחת בתוך כל הקרבות האלה בסוגיית הספרדים, הצלחת לשנות משהו?
לא יודע, תשמע, אנחנו צריכים להילחם ולהעלות את זה לסדר היום הציבורי. אני חושב שהסיפור של רמי סדן מדבר בעד עצמו. אני לא כל כך התלהמתי בסיפור הזה בגלל שזה גם קרה ערב ראש השנה וימים נוראים, ולא רציתי לדרוך על אף אחד, ובאמת הוא ברמה האישית לא עניין אותי. לא היה לי שום עניין, לא לרסק.
אגב, דיברתם מאז?
לא דיברנו מאז, אבל אני חושב שאחרי שנלחמנו על סיפור רמי סדן, ואחרי שהוצאתי מכתבים לרשות השנייה, שאני מבקש לדעת את כל התהליך מה קרה פה, הם מעצמם הלכו ועשו את התהליך, ושלחו את האיש הביתה, וידע כל איש שיושב אחרי המיקרופון, או כל העיתונאי שכותב, שצריך להיזהר בכבודם של המזרחים, ואנחנו לא נהיה יותר למרמס עבור אף אחד.
קיצור, היזהרו... לכבודם של המזרחים בישראל
שמהם תצא תורה,
כי אם לא, יגלגו את היקפוץ עליכם.
לא צריך לקפוץ, לא צריך לקפוץ.
תאמין לי, אתה יודע מה,
לא נשאר ולא כלום, אבל אנחנו בהחלט נטבע את אלבונם של המזרחים, ולא נסלח ולא נשכח שום אחד כזה שמדבר בצורה הזאת.
טוב, חוץ מזה, איך כבודו מרגיש?
בסדר, ברוך השם, עובד קשה. אני אוהב את זה.
ניסן יגאל גואטה, נכון?
ניסן יגאל, כן, נולדתי ככה סמוך לפסח.
למה אתה מסתיר את השם ניסן? זה לא יפה?
מסתיר? לא, אני לא מסתיר. בדרך כלל כשמתקשרים אליי שואלים אותי שלום ניסן, אז זה בדרך כלל מהצבא.
או מהבנק.
לא, בבנק יודעים שקוראים לי יגאל. אף פעם לא קראו לי ניסן, אבל אין לי שום בעיה, אני, כמו שאני קורא לך מרדכי, אז אתה רשאי לקרוא לי ניסן, וזה בסדר גמור.
כן, אבל איך זה קרה שהשם הזה ירד? אתה אמרת לחברים שלך, אל תקראו לי ניסן, רק יגאל.
לא, אף פעם לא קראו לי, אתה יודע, מאה שנולד.
איך אין דבר כזה? שהיית תינוק, קראו לך ניסן יגאל.
אתה אומר, אני בטוח שגם כשהיית תינוק, טבעת את השם שלך.
בדיוק.
לא, לא היו לי. אבל דרך אגב, אני שמח ששדרגו אותך למהדורת הערב.
למה?
אני שמח.
למה? אתה יודע מה? אני בכלל לא נשים על זה שאתה לא שמח.
למה אתה עובד ככה? אני אומר לך שאני שמח, אתה יודע למה? טוב, עזוב, אני אדבר לך על זה בארבע עיניים.
לדבר, נו יאללה.
עזוב, לא בשידור, עזוב.
למה?
מה אתה רוצה עוד לדבר על המואזין? בסדר, כבר דיברתם מספיק.
לא, די, נגמר, שלום. אתה רוצה להגיד למה אתה שמח שאני בערב? אז תגיד, אם לא, אז אנחנו ניפרד כידידים. כמה שאפשר, אתה יודע.
אני מאוד רוצה להגיד, אבל אני באמת מכבד אותך, ואני אגיד לך את זה בארבע עיניים.
אה, זה משהו פוגע?
לא, חסי שלום, הפוך. ממש הפוך.
טוב.
אבל זה משהו של, אתה יודע, משהו של ארבע אוזניים, לא לכל עם ישראל.
טוב, יש לי שתי אוזניים, אבל אני אנסה.
שתיים שלי ושתיים שלך, זה ארבע, אבל בסדר גמור.
להתראות.
תודה, יקירי, ערב טוב.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי. מיד נשוב. מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף, מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המסקן כלפי מטה לפיזור יעיל יותר של האוויר החם. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
משרד מרועד קומפלט החל מ-600 שקלים לחודש? חייג לנדלנית 03-910-8050 03-910-8050.
חייקי, שמעת?
מה?
ברוקס ברדרס הגיע לארץ.
לא נכון. ברוקס ברדרס?
כן. מהיום, לא צריך לנג'ס לדודה מברוקלין או לנסוע לאמריקה בשביל המותג הנחשק. בלעדי בפורור וברשת חנויות המקום הנכון. ברוקס ברדרס עכשיו בישראל בקולקציה חדשה של חולצות ללא גיוץ. ובדגמים שלא רואים בחנויות. ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
חוזרים למשחקייה בבני ברק. אמא יקרה, עיריית בני ברק מזמינה אותך עם ילדייך ליהנות מחוויה משותפת במשחקייה. בואו ליהנות ממגוון המשחקיות ברחבי העיר. במרכז העיר רחוב מרשל, בשיקון ה' מתחם עזרה למרפא, בנווה אחיעזר במתנס, בקריית הרצוג במוקד הקהילתי רחוב משולם רט, בשיקון ו' במוקד הקהילתי רחוב ביריה, בפרדס קץ במוקד הקהילתי רחוב דוף גרונר, במערב העיר באחיה שילוני. לפרטים ולמידע 03-577-6181. עיריית בני ברק, עירייה שחושבת שירות.
חליטה? נפגעת? עצור. רק עורך דין יכול לייצג אותך בוועדה הרפואית ובערעורים, הרגע הקריטי ביותר בתביעה נגד הביטוח הלאומי. אל תתפתה לפנות לחברות המציעות ייעוץ שאינו משפטי, אבל לא מספרות לך שעל פי חוק ברגע האמת הן לא יוכלו לייצג אותך ואתה תישאר לבד. חבל שתבזבז כסף וזמן על חברה שלא תוכל לייצג אותך בוועדה. פנה רק לעורך דין. מוגש מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
ההפתעה הגדולה של חודש כסלו, והפעם נסיעה מיוחדת לנשים עם הרבנית לסרי לקברות הצדיקים שבאוקראינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן ורבי נחמן מברסלב. 26-29 בדצמבר.
השם ישמור אתכם לעד. איזה תענוג, זה שמחה גדולה. כל הנשים מוזמנות עם הרבנית לסרי לבוא להתעלות. ברוך השם, כל מי שנסע איתנו חזר עם הרבה הרבה ישועות.
חייגו עכשיו 058-329-5656 058-329-5656.
כל המשקפיים באופטיקה אלברים במבצע מטורף. קונים זוג אחד ומקבלים שני זוגות נוספים במתנה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם מרדכי לוי.
יוני ברלינר, סגן יושב ראש התאחדות המשכנתאות, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ערב טוב. טוב, האמת שהתקיים דיון מאוד מעניין בוועדת הכספים סביב נושא הריביות והמשכנתאות, ואני מבין שבשורה התחתונה נוצרה איזושהי סיטואציה שדווקא אברכים או כאלה שיושבים ולומדים תורה, במידה מסוימת נפגעים או מופלים לרעה בתהליך קבלת המשכנתה, משום שהם נחשבים לפי הקריטריונים של הבנקים, הבנק ישראל, כחלשים יותר, ולכן הסיכון של אי החזרת המשכנתה גדול יותר?
זה שהם נחשבים ללווים חלשים יותר זה לא דבר חדש. ההבדל הוא שהבנקים פשוט החליטו שבגלל שהם לא רוצים להזרים כל כך הרבה כסף לשוק, הם מתחילים למדל אוכלוסיות מסוימות. כלומר, אם הם רוצים להביא סכום מוגבל, הם יביאו אותו לאוכלוסיות החזקות ולא לאוכלוסיות החלשות. בשונה מבעבר, כולם היו יכולים לקבל משכנתה, פשוט מי שהיה לווה פחות טוב, היה מקבל אותה בריבית יותר גבוהה. היום יש לו כבר קושי אמיתי לקבל בכלל את ההלוואה.
אגב, קורה משהו מעניין, אני אגיד את זה בהערת אגב, אולי אתה תוכל להסביר לי, יוני. אני מרגיש תחושה, אינני יודע אם היא מכוונת או שהיא מקרית, אבל שהבנקים עשו איזושהי יד אחת, אני לא יודע אם זה מונופול או לא, אני לא מבין בתהליך החוקי, אבל הם הרבה פחות ססים לתת משכנתאות, הרבה יותר מגבילים, כלומר הם נלחמים, בניגוד למה שהיה פעם, לתת כמה שיותר, לתת כמה שפחות. אני רואה שזה רוחבי, זה אצל כולם, זה לא אצל אחד כן ואחד לא, כמעט אצל כולם. אתה מסכים? אתה מרגיש את זה גם?
כמובן, כל השוק מרגיש את זה. אני לא יכול להגיד אם זה יד אחת או לא, אני יכול רק לתת את הנתונים. בפועל, כיום זה בכל הבנקים, וכל הבנקים הגדולים התחילו להגביל את הפעילות של יועצי משכנתאות, להעלות את הריביות ולהקשות את התנאים ללווים חלשים, באותו יום בדיוק. זה היה בתחילת מאי, אחרי זה בתחילת יוני נכנסו ממש תקנות לתוקף נגד יועצי משכנתאות שהיו מחוללים את התחרות בשוק, ופשוט אחרי שזה הצליח, אחרי חודש יצטרפו כל הבנקים הקטנים. בפועל זה היום חותך את כל השוק, המצב שתיארת, ולא נראה שהוא עומד להסתיים. בפועל כנראה שמה שקרה זה שהבנקים הבינו שהביקוש לדיור ומשכנתאות הוא קשיח. כלומר, לא משנה מה תהיה הריבית, אנשים יקנו דירות, ואם לא יקנו ללווה חלש, אז לווה חזק יקנה את הדירה, כי את הדירה הזאת מישהו יקנה, וילכו עליה משכנתה. ובמצב הזה הם לא מרגישים צורך להילחם על הכוחות, הם פשוט יכולים לתת משכנתה למי שהם רק רוצים, ובאיזה ריבית שהם רוצים.
כמובן שהרבה יותר, מה שנקרא, קל לבנקים לנהל מסע ומתן, ולהתעקש על הריביות, כי אתה לא רוצה, אל תיקח, ועד שמישהו מוצא מישהו שכבר מוכן לתת לו משכנתה, מוכן לשלם, רק תיתן לי את המשכנתה, אין בעיה. כמה ריבית, אתה רוצה כך. זה סיטואציה ש...
זה נכון, וזה קושי גדול.
אתה נזכר לפני שנים, יוני, לפני שנים.
אני חייב להגיד משהו בנקודה הזאת.
כן.
יש תקנות של בנק ישראל של שמירת ריביות. זה קצת נושא בנפרד, אבל הוא מאוד מאוד קריטי. הבנק נותן לך אישור עקרוני, הוא תקף ל-12 יום. בזמן הזה אתה אמור לבצע את כל הביטחונות, ואף אחד כמעט לא יכול לבצע את כל הביטחונות ב-12 יום. במצב הזה אתה מגיע לבנק שאתה כבר לקוח שבוי, פשוטו כמשמעו, כי
הבנק אומר מצטער,
אתה מקבל ריבית איזה שהוא נותן לך.
כן, הבנק אומר מצטער, פשוט מה שקיבלת את ההצעה שלה, זה כבר לא רלוונטי. אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך, אבל זה יעלה לך עוד איקס אחוזים.
נכון,
אני זוכר את הימים, יוני.
אחרי שהבית משועבד לבנק.
כן, אני זוכר את הימים, ש... אני נשתעשע. אני אספר על עצמי משהו, שהייתי צריך לקחת משכנתה, אז הייתי מכין, מה שנקרא, כמו מכרז כזה, מכין את כל מה שהבנקים צריכים, הייתי על רשימה מסודרת, כל מה שהבנקים צריכים מכל כיוון, עם דף ראשי שמספר את כל הסיפור, הכל. בקיצור, כל המסמכים הרלוונטיים, הייתי עובר בסניפים של בנקים, מניח להם על השולחן, ונותן להם תחזרו אליי. ואז הייתי מתחיל לקבל טלפונים. כאשר בנק מזרחי מציע לך ככה, כאשר בנק פועלים מציע לך ככה, והם היו פשוט רבים ביניהם, מי נותן ריבית יותר זולה בשביל שתבוא לקחת מהם את המשכנתה. אבל אלה ימים של חלומות של פעם.
היום זה כבר ממש לא ככה, היום הם לא התקשרו, וגם אם תתקשר, אז אתה צריך לקדם את הבקשה שלך באופן פעיל. אם יש לך לחץ להוציא משכנתה, זה ממש עבודה קשה באופן אמיתי. ולא תמיד אתה גם מצליח להוציא את המשכנתה, במיוחד אם יש לך יכולת החזר נמוכה או שיעור מימון גבוה. וזה המחדל הגדול. זה לא רק הריבית. למי שיש שיעור מימון גבוה מעל 60%, או 70% ממש מתקשה לקבל משכנתה.
אבל אתה יודע, יוני, נראה לי שבסוף אתם שמחים מזה, למה? כי היועצים, כל החבר'ה שזה הפרנסה שלהם עכשיו עושים יותר כסף, כי מי שמצליח לארגן משכנתה, מה שנקרא, מקבל את העמלה שלו כמו שצריך, כי יש עוד דקה לזה פתאום.
לא, זה לא נכון. אנחנו מקבלים את העמלה, אותו דבר, פשוט עובדים פי כמה קשה. העניין להשתמש ביועצי משכנתאות זה רק עניין של מודעות. מי שבוחר להשתמש ביועצי משכנתאות, אמנם יש כאלה שבאים ליועץ משכנתאות כי הם לא הצליחו להשאיר את עצמם, ורק על ידי יועץ משכנתאות הם יכולים להשאיר את עצמם, אבל רוב השוק שפונה ליועצי משכנתאות זה בגלל עניין של מודעות, ושם הטיפול הוא אותו דבר, פשוט עובדים יותר קשה. אנחנו באמת מתמודדים עם המצב יוני. בתוך יועצי המשכנתאות, בעיקר בשיתוף מידע. שפעם היית יכול ללכת לכל סניף ולהוציא, היום גם יש הבדלים בין
הסניפים. נכון, נכון. טוב, יוני ברלינר, סגן יושב-ראש התאחדות המשכנתאות, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה רבה לאסתי פלד, שערכה אותנו, עורכת הראשית, טכנאי השידור של נתי חדד. בחדר החדשות, אריאל שרפר. אנחנו מסיימים כאן לערב הזה, להתראות.
השבוע, מחירה מטורפת בשקם אלקטריק. כל המחלקות, כל המוצרים, הכל ב-24% הנחה וב-24 תשלומים שווים.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטו 12 של חבורת תרייג.
לפתע.
אני נופל!
צעק גדי כשהחליק והתגלגל בגרם המדרגות אל תוך החושך.
אוי, השם, תוציא אותנו מפה כבר.
אני לא יכול לקור.
אוי ואבוי, מה נעשה עם גדי עכשיו?
נאמר פרק תהילים, ואז כבר נדע מה לעשות.
חבורת תרייג!
חבורת תרייג,
עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
החלת הריבונות במעלה אדומים בפתח, ושימו מה יש לשר אורי אריאל לומר בנושא.
אנו פה מרחבים אדירים נוכח ירושלים, פה זה עוטף ירושלים, ובהתחלה מעלה אדומים, ואחר כך כל השאר.
הרשמו עוד היום למיזם גבעת אדומים, הסמוך למעלה אדומים. מיזם מגורים לבנייה לגובה, רק כ-7 קילומטרים מירושלים. מבצע החודש, מחיר ליחידת קרקע ב-99,000 שקלים, ולקונים שתי יחידות, יחידה שנייה בחצי המחיר. התוכנית התקבלה בוועדה המקומית. נמכרו מאות יחידות. מהרו להירשם, כוכבית 2567, כוכבית 2567.
פורור. חד וחלק.
שלום, כאן אבי ממרן. מאז שעברתי לסמארטפון השמור של הדרן, חברים מתעניינים ושואלים הרבה שאלות. אז במקום לענות לכל אחד בנפרד, הנה התשובות. בהדרן יש את כל מה שצריך. כן, יש ווייז, דואר אלקטרוני, מסרים, בנקים, משרדי ממשלה ועוד מאות אפליקציות. המכשירים איכותיים, השירות מדהים, ואין תשלום חודשי. הדרן בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. חייג ותעבור. 0722-55-5588. הדרן, חייג ותעבור. 0722-55-5588. הדרן.
אמבטיה, ג'ונסונס ולישון. אמא, רוצה שהתינוק שלך יישן עד שעה נוספת בלילה? הכירי את שיטת שלושת השלבים של ג'ונסונס. רחצי אותו עם ג'ונסונס בייבי לפני השינה. המכיל תמצית ניחוחות עדינים. פנקי אותו בעיסוי עם תחליף ג'ונסונס לפני השינה, והעניקי לו זמן שקט משותף עם שיר או סיפור, ואת ותינוקך תוכלו ליהנות מלילה טוב יותר. ג'ונסונס לפני השינה.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיעה במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com zoozame.com.
קונה משקפיים באופטיקה אלברים במבצע מטורף. קונים זוג אחד ומקבלים שני זוגות נוספים במתנה.
מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות, והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, אל תוביל מטען בעומס יתר.
חדשות כל חי, השעה 9:00.